אני אספר לכם על מקרה שיצא לי לטפל בו, ותודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. פעם פנה אליי זוג שמספרים סיפור כזה. הם עברו דירה, וכיוון שזה זוג צעיר יחסית, אתם בני 30 פלוס, אבל יש להם 3 ילדים ועוד לא התבססו, אז הם, אין להם כל כך מספיק כסף. אז כשהם עברו דירה, אז לא היה להם, הם רצו לחסוך כסף על הובלה, ואז כל המעבר דירה בעל עשה לבד. ממש, ככה, סחב את המקרר, וסחב לבד את מכונת כביסה, ולקומה שלישית. בקיצור, עבד עבודה קשה, וסידר כל הבית, הכל היה יפה וטוב, ואשתו הייתה בהיריון, ולכן היא לא יכלה לעזור לו כל כך. אז לכן היא נכנסה לדירה כמו מלכה, עם תיק כזה, תיק צד, ומוצאת את הבית מסודר, כבר הכל עומד במקום, הכל יפה, ובעל עומד עם התמונה כזאת, שם כתוב עליה אשת חיל, ככה, וחושב איפה לתלות את התמונה הזאת. כן. אולי איפה שהנרות, אולי מעבר לקיר, בצד השני של נרות. מתלבט, והיא ברגע הזה נכנסת לדירה. אומרת, כן, הכל כבר מסודר, כן. ואיפה, מה אתה עושה? אז אומרת, אני חושב איפה לתלות תמונה, והיא אומרת, אולי פה. כי פה זה בדיוק ככה מול הנרות, אני פה מדליקה, מסתובב, אומר, אולי לא, נעשה כאן, כי זה יהיה סימטרי יחד עם תמונה הזאת. אז היא אומרת, סימטרי, עכשיו יש גישה חדשה יותר בעיצוב הפנים של בית, אז צריך להיות לשבור סימטריה, שזה לא סימטרי לעשות, והוא אומר לה משהו אחר, ואז היא אומרת משהו, אז הם אומרים, וקיצור, הם מוצאים את עצמם בריב, ו... היא אומרת לו, אתה תמיד מחליט, אתה תמיד מחליט הכל לבד, והוא אומר לה, את אף פעם לא מרוצה. זה הסיפור. עכשיו, כשהם באו אליי לשלום בית, שאלתי אותם, על מה אתם באמת רבתם? רבנו, בעצם איפה לתלות תמונה? אומר לו, על מה באמת? לא יודעים. אז אמרתי להם ככה, יש כלל כזה. כלל שאומר, אומר כזה דבר. בדרך כלל, כן? זה לא כלל ברזל, זה לא תמיד, זה לא 100%, אבל בדרך כלל. נושא הקונפליקט איננו שורשו. זה הכלל. אלא, קונפליקט בדרך כלל בין בעל ואישה זה קונפליקט סמוי. הם חושבים שהם מדברים על תמונה. אבל באמת יש סיבה אחרת. אז מה באמת מפריע להם? ואז אנחנו מדברים ומחפשים מה באמת באמת מפריע להם, ואז אישה מספרת שבעצם ככה זה מתגלגל מהשיחה איתם, ובעצם כשהיא התחתנה איתו, אז הוא למד במרכז הרב, והיה בחור נחמד וטוב, תלמיד חכם, והם התכוונו ללמוד, להמשיך ללמוד ביחד, וכשהם היו נפגשים, אז הם קראו ביחד ערפילי טוהר. ועכשיו, חצי שנה או משהו כזה, קצת יותר, אחרי שהם התחתנו, פתאום הוא לא רצה ללמוד יותר בישיבה, והוא הלך ללמוד מנהל עסקים. ובשבילה זו הייתה נפילה נוראה. מה מנהל עסקים? זה כזה ההפך הגמור ממה שהיא תכננה, מה שהיא רצתה, מה שהיא תכנתה. וזה היה מאוד מאכזב אותם. ונוסף לכל, התגלה לבעלה כישרון בלתי רגיל בידיים. הוא יכול לתקן כל דבר וחשמל וזה. אפילו מסתבר שם, נשבר להם שם מנעול ברב בריח, שצריך להיות מקצוען שיודע לעשות זה. הוא ידע לתקן רב בריח. הכל, הכל מעולה. אז היא אומרת, אז מה יצא לי? שאני בעצם התחתנתי עם איש רוח וקיבלתי איש החזקה. וזה מאוד מאוד מאכזב. לא לילד הזה התפללתי. מה אתה אומר? שמה? מה אתה אמרת?
היא רצתה רב, רצה לה רב בריח.
כן, נכון. אז אמרתי לה, אז בעצם האכזבה שלך שאת רצית להתחתן עם איש רוח, נכון? אומרת, כן. אמרתי, לא רצית להתחתן עם מיכאל? אומרת, כן, עם מיכאל. אבל את התחתנת עם איש רוח או עם מיכאל? מה זאת אומרת ההגדרה הזאת, איש רוח? אני רוצה להתחתן עם איש רוח. יש פה בן אדם, חי, אמיתי. עכשיו הוא איש רוח, מחר הוא איש החזקה, מחרותיים הוא מנהל עסקים, משהו אחר. הוא בן אדם, חי, הוא מיכאל, הוא בן אדם. מה זאת אומרת שיש לה אג'נדה, איש רוח? היא עכשיו מתחתנת עם אידאה, לא עם בן אדם. עכשיו שאלתי גם אותו, תגיד לי, על מה רבתם? אז הוא אומר, רציתי לתלות את אשת חיל. אז אמרתי, אתה שומע מה שאתה אומר? הרי זה בדיוק מה שאתה עושה, כפשוטו. אתה פשוט מחפש איפה לתלות את אשת חיל שלך.
אשי תתלבש ותפול.
אלא באמת תמיד ישנו תמיד ישנה איזושהי סיבה אחרת, תמיד יש איזשהו דבר אחר שעומד מאחורי המריבה, מאחורי התמונת אשת חיל, מאחורי סיפור הזה, אלא תמיד יש שורש, ואנחנו מחפשים מה שורש. בכל ויכוח, בכל משבר, בכל קונפליקט כזה, צריך למצוא על מה באמת אתם רבים. מה באמת מפריע. וכמובן, אני אתן לכם דוגמה על המשפחה הזאת. זה לא כלל ברזל על כולם, לא אצל כולם זה ככה, אבל אני חושב שיש משהו שהוא כן מאפיין הרבה ויכוחים. אבל זה כמובן, זה לא, כמו שאמרתי, זה לא כלל ברזל. במקרה שלהם, מה שקרה שם, זה שהוא רצה להשתלט עליה. נטייה כזאת, יש לו נטייה להשתלט על אשתו. ונטייה שלה הייתה לזלזל בו. עכשיו, אתם צריכים להבין שזה לא מדובר פה משהו גס. זה לא אנשים נמוכים. זה אנשים ברמה רוחנית, מוסרית, גבוהה. הם טובים. שניהם אנשים טובים. אז כשאני מדבר להשתלט, זה לא שהוא עומד שם עם השוט לפניה. וכשאני מדבר שהיא מזלזלת בו, זה לא מדובר שהיא עכשיו משפילה אותו, קוראת לו שמות גנאי, אלא זה הכל הולך באופן מאוד מאוד עדין, מאוד ככה, מאוד ברמזים. זה משהו שהוא מין עקיצות קטנות כאלה. היא פשוט עוקצת אותו קצת. מדי פעם ככה אומרת איזה רמז. זה מין הערה כזאת קטנה. אבל זה לא משנה. זה שזה הולך בצורה תרבותית או נעימה או עם חיוך על פנים, זה לא משנה. אנחנו קולטים בדרך כלל את קונפליקט הסמוי. זאת אומרת, אנחנו רבים על תמונות ועל המקרר ועל גרביים באמצע החדר, למה שמת נעליים פה ולא זה, רבים על שטויות. אבל אנשים באמת מבינים על מה הם באמת רבים, כאילו בתחושה הפנימית. הם מרגישים שיש פה משהו, איזושהי בעיה. אז זה שהבעיה הזאת מתבטאת לא בצורה גסה, זה לא משנה. הוא מרגיש שהיא בזה לו. מה זאת אומרת בזה? היא פשוט לא מעריכה אותו. היא חושבת עליו שהוא לא כל כך מוצלח. לא צריך להגיד כל הזמן, אתה שם כלומניק שכמותך, כן? זה לא. אלא היא נהנחת כשהיא מציעה, בוא נלמד משהו לאורות הקודש ג' כן, אז הוא אומר, לא היום, כן, אולי בשבת. אז זהו. הוא קולט את זה כפגיעה, הוא מבין שהיא מזלזלת בו, היא לא מעריכה, ולכן הוא כועס מאוד. הוא כועס אליה, וכל זה כאילו זה הייתה מריבה עם המילים, אלבונות ופגיעות, זה לא משנה. וככה גם הפוך. זה שהוא שואל אותה, הפוך, נו, כאילו, עוד פעם כיור מלא? מה עשית כל היום? מישהו שנשוי אולי פעם שמע את הביטוי כזה, כשהוא שואל את אשתו, מה עשית כל היום? אז דו לכם השאלה הזאת, זה דרך של, זה ביטוי להשתלטות. יש הרבה דרכים להשתלט על אנשים. אז זאת השתלטות. לכן בעצם מה שקורה בהרבה משפחות, כמו שאמרתי קודם, זה נטייה גברית להשתלט ונטייה נשית לזלזל. לא להיות מרוצה, לא להעריך מספיק. למה זה כך? בגלל ש... אולי זה חינוך שגברים מקבלים בחיים שלהם. שגבר קובע, הוא בעל הבית, הוא מחליט, צריך להיות גבר, כן? גבר זה כבר, צריך קצת לעשות קול יותר בס כזה קצת, לעשות צנועות כאלה, גבר. אז מישהו תכנת אותנו שהגבר זה משהו כזה. אולי זה חינוך, אולי זה טבע שלנו. ובאמת, יש בזה איזשהו דבר. חזל כך אומרים, שדרכו של איש לכבוש. זה טבעי לאיש לכבוש. אולי איזו נורמה חברתית כזאת, לא משנה. אבל זה, יש נטייה, זה יצר רע של גברים בחיי משפחה להיות שתלטנים, להיות מחליטים, בעל הבית. הוא קובע. זה יצר רע של גברים. ואצל נשים, היצר הרע שלהם, של לא מספיק להעריך בן זוג, לא קצת לזלזל בו, הוא גם נובע מאיזשהו שורש. השורש הזה, הרבה פעמים הוא יכול להיות, שהוא בא מתוך זה שהיא שואפת לשלימות. לאישה יש צורך לשלימות. לכן כשאתם נכנסים לחדר, אתם לא יודעים מי גר בחדר, זה גבר או אישה, אתם מיד יכולים לדעת מי גר פה. אתם רואים שחדר מסודר, הכל יפה, זה חדר של אישה, בדרך כלל. יש נטייה לשלימות, לרוגע, להרמוניה, לסדר. ולכן היא על פי זה מודדת אותו, מחליטה עד כמה הוא אכן שלם או לא. וכל עוד שהוא לא שלם, ואין הרבה שהם שלמים, אז יש לה קצת ביקורת כזאת, היא כזאת לא מרוצה. וכיוון שהם לא מרוצים, אבל הם לא יגידו את זה בפירוש, לא ידברו על זה בפירוש בדרך כלל, אז הם מתחילים לריב על מקרר שהוא לא נסגר, כן נסגר, על איך היא שוטפת כלים, על כל מיני, הם ימצאו כבר על איפה לתלות תמונה של אשת חייל. למה זה כל כך קשה? אז האישה, בטיפול הזה, שאני מספר לכם, היא אומרת, אבל באמת זה מאוד, כשאנחנו פתחנו את הבעיות הללו, אז התחלנו לדבר על זה בגלוי, כבר עלינו על הקונפליקט הסמוי, אז היא אומרת, נכון, אני באמת ככה הרגשתי די בהתחלה, די בתחילת הנישואים. פתאום יש לי מפקד. אומרת, הורים שלי לא שלטו בי. הם מגיל בת מצווה, הם נתנו לי לקבל החלטות, הם כיבדו את דעתי, הם נתנו לי חופש גמור. פתאום יש מישהו שהוא מחליט בשבילי. זה קשה לסבול את זה. והוא אומר, בכל מסגר, בכל מקום, כולם אהבו אותי. הוא באמת מותק כזה. כולם אהבו אותי. והנה אני למדתי תורה, ועכשיו אני מסיים BA, והיא לא מעריכה. בשבילה אני כאילו סוג ב'. אז זה קשה לי. קשה לי לחיות עם הגישה הזאת, עם הדבר הזה. ואצלם זה הולך ומתגבר כל העסק הזה. אז באיזשהו שלב אני הבנתי שהם נמצאים בסכנה די גדולה, ואז הרגשתי את חובתי להגיד להם בפירוש שהמצב שלהם הוא די קשה, ואמרתי להם שאני מרגיש שאם אתם לא תעבדו על קשר ביניכם, אז אתם בסכנה של משבר, סכנה של אולי גירוש. כשאמרתי להם את זה, שניהם אמרו לי, לא נורא. כן, לא נורא. גם הוא אומר, כן, נכון, לא נורא. וכשראיתי שאצלם זה המצב הזה שהוא לא נורא, אז שאלתי אותם, תגידו לי, מה אתם חושבים? מה יש בחיים? מה הדבר הבא, הכי גרוע שיכול לקרוא חוץ ממוות ומחלות קשות? מה הכי גרוע שיכול לקרוא לבן אדם? גירושין. גירושין זה לא רק טרגדיה של משפחה, זה לא רק ילדים מסכנים ושהמזבח בוכה אליהם, אלא זה המון המון דברים, זה פשוט גיהנום. לא רק שתהליך עצמו הוא כואב ומגיל מאוד, בדרך כלל תהליך הגירושין הוא נורא מגיל, נורא לא נעים. ולא רק זה שאתה עכשיו תצטרך, אני עכשיו אומר לבעלה, שאתה תצטרך לשלם מזונות לאשתך, שזה אומר שזה ייקח כמעט כל המשכורת שלך. זה, היום לשלושה ילדים זה פלוס מינוס, קובעים 2,000 שקל לכל ילד בגירושין, כן? אז זה מינימום, אין פחות מזה. אז אם יש לו שלושה ילדים, אז זה 6,000 שקל פחות או יותר. ולא כל זה, אלא אני שואל אותך, מה אתה חושב? מה אתה תקבל במקומה? איזה אישה? מה? עם מי תתחתן? תעשה חישוב, פחות או יותר. בחורה רווקה אתה לא תיקח, נכון? למה שתיקח מישהו בן 35, משהו כזה, עם ילדים, כן, ויש לו, והוא כל חודש צריך לשלם 6,000 שקל. אז כמה הוא מרוויח כבר? מי ייקח אותך? אבל נגיד, בסדר, תתחתן עם מי? עם גרושה אחרת. בחורה גרושה. שגם לה כנראה יש 3-4 ילדים. כי מי עוד יכולה לקחת אותך? מישהו שמקבל את דמי מזונות מהבעלה הראשון, שזה אותם 6,000 שקל, אותם 6,000-8,000 שקל, זה פחות או יותר האפשרויות שלך, נכון? זה פלוס מינוס. אוקיי. אז עכשיו אתה מתחתן עם, 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 עם בחורה, עם, עם כך וכך ילדים, והילד גדול שם, הוא בן 10 פלוס מינוס, הוא מקנה באמא שלו, מקנה בך לאמא. לכן הוא עם נטיות אידיפליות כאלה שהוא שונא אותך. ומתחיל לעשות לך כל מיני צרות, מתחיל להתגרות בך, כי אתה לוקח ממנו את האמא. ככה הייתה אמא שלו. ככה אתה, פתאום יש מישהו אחר. והוא, ואתה יודע שילדים שלך מוצאים אותך מהכלים. אבל מה יהיה עם ילד עוין? בן? מוציא אותך מהכלים, משפיל, פוגע, וילדים אחרים שם אולי מצטרפים, מסית את כולם נגדך. בפירוש, בגלוי. הרי כשאתה נפגשת עם הגרושה, נכון? נפגשת, פגע, כאילו, אתה לא עשית אותם הדייטים עם הילדים, נכון? אתה לא בדקת אותם, איך הם יגיבו אליך. באת, הבאת צעצועים, אמרת, כן, הכל יהיה בסדר, אבל אחר כך. עליו, אתה לא שולט. אחר כך לא אמרתי, ומה את תקבלי? אוקיי, אז את תתגרשי. תתחתני עם מי? גם פחות או יותר בגרוש שהוא משלם דמי מזונות. ובדרך כלל לרוב הוא יותר מבוגר מבעליך הראשון בעשר שנים, פלוס מינוס. ככה זה הולך פשוט בשוק. שההפרש הוא בסיבוב שני הוא הרבה שנים כבר.
זה לא יצא מביקוש?
כן, כן, בדיוק. והוא זה שלא כל כך מסתדר עם ילדייך, כי הילד הזה שם, במקרה הזה, זה הילד שלך, ישב עם בעל חדש. הרי כל העסק הזה של גירושין, זה סתם. אתם יודעים? אז אם זה בעצם היה פתרון, אז פשוט תחשבו ששניכם, אתם כבר התגרשתם, ועכשיו אתם התחתנתם מחדש עם, הנה, זה זוג הזה. זאת אומרת, כל זוג צריך לחשוב שאנחנו נישואים שניים. עכשיו התחתנתי איתה. אז נכון, אתם מבינים שכשהתחתן איתה, אז זה אומר בעצם שכשאנשים יוצאים בדייט, כשרווקים יוצאים בדייט, בדרך כלל מה שהם בודקים זה מי מתאים לי. אבל כשגרושים יוצאים בדייט, אז הם גם עושים מאמצים גדולים כדי למצוא חן ביניהם. אצל בחורה רווקה, יש לה כמה מאות בחורים פלוס מינוס בספקטרו שלה שהיא יכולה להתחתן איתם. אצל גרושה זה לא ככה. גם אצל גרוש זה לא ככה, שיש לו שם כמה מאות אפשרויות. אפשרויות די מוגבלות. אז לכם עובדים מאוד קשה בגירושים, בנישואים השניים. משתדלים מאוד 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 שהנישואים השניים יצאו לפועל ויהיו נישואים טובים. הרבה פעמים נישואים שניים הם יותר מוצלחים מנישואים ראשונים. למה? כי אנשים מבינים שהם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה פעם שלישית. פעם שנייה שהוא מתגרש, אז, או היא מתגרשת, מי ייקח אותו? הרי זה כאילו להכריז, להגיד לעצמך שהוא בחור בעייתי, הוא מתגרש פעמיים. אז פעם שלישית, מאוד קשה למצוא מישהי שהיא שפויה ותתחתן איתך. גרוש פעמיים. אז לכן, בעצם, נישואים שניים הם נישואים קתולים. אתם יודעים מה המושג הזה, נישואים קתולים? זה קודם שאסור לקתולים, ככה אומרים. בפועל זה לא ככה, אבל ככה הם אומרים, שאסור להם להתגרש, כן? נגיד, בתיאוריה, ברעיון, נישואים שניים זה בעצם, בפועל, נישואים קתולים. זאת אומרת שאתה לא יכול להתגרש. ואז מה עושים? אז עובדים קשה מאוד. אז משתדלים, אז משתדלים למצוא חן, חן ביניכם, ב, 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 אחד בשני. עושים מאמצים עילאים להצלחה. אז, אומר, אז אם אתם תעשו את זה בניסויים הראשונים, את השניים, אז תעשו את זה עכשיו. תחשוב שאתה, שהיא האישה השנייה שלך, והוא בעלך השני.
הם אומרים, טובים, הם שניים מנה אחד.
אז אבל הפעם, אם אתה מתחתן, כאילו אם אתה עכשיו עושה את המאמצים ואתה מצליח בחיי המשפחה שלך והמאמצים הם קשים, צריך לעשות עבודה קשה וצריך כאילו כי כמו שאמרנו, בסיבוב שני, בנישואים שניים אתה לא יכול הרבה להרשות לעצמך, אז אתה צריך לצאת מגדרך, אתה צריך להשתדל מאוד וכל זה. אז אני אומר, תעשה כל המאמצים הללו עם אשתך הראשונה. תעשה את זה עם אמא של ילדים שלך, ואת תעשה את זה עם אבא של ילדיכם. יד ראשונה. זה הרבה יותר קל. ואז נראה לי שכאן תהיה השאלה העיקרית, זה האם טוב לכם? אז נכון, את צודקת, הוא צודק, הוא לא מבין והוא עשה ככה וזה, אבל עכשיו, איך שאתם כעת, טוב לכם? למה להמשיך? ואני חושב, לעניות דעתי, שבעצם בכל חיי משפחה יש בעצם שתי אפשרויות. זה לחיות חיים של להיות ממורמרים או להיות מאושרים. ואין אפשרות שלישית. זאת, לעניות דעתי, זאת נוסחה של כל חיי המשפחה. יש אפשרות להיות ממורמרים, מתוסכלים, ואפשרות שנייה להיות מאושרים. ולמה אין אפשרות שלישית? מה? לא, אין גירושים. אז מה האפשרות שלישית? ממורמרים. אתם מבינים איזה נוסחה פלא? ברגע שאתה לא, אז אתה ממורמר. ורוב האנשים, לעניות דעתי, חיים ממורמרים. לא כל כך מרוצים בחיי משפחה. למה? טוב לכם? אני חושב שעיקר השאלה, כדי שהחתונה תצליח, עיקר השאלה זה עד כמה אנחנו מוכנים לעבוד קשה. עד כמה אנחנו לומדים לזכות באהבה של בן זוג. ולכן נראה לי שפה זה צריך להיות עיקר המאמץ, פה צריך להיות מכוון עיקר הדבר. זאת אומרת שמשפחה נמצאים במין בשלב כזה או במעמד כזה ש שמה שהם עושים, זאת אומרת, העיקר העבודה, זה איך לעשות שאנחנו נהיה מאושרים. זאת אומרת, איך לזכות באהבתה. איך לזכות שיהיה לנו טוב. ואיך עושים את זה? איך זוכים? לומדים זוגיות. אני הייתי ממליץ לכל זוג נשוי, לעשות לעצמו הובי, תחביב. כמו שיש אנשים שעושים תחביב ותופסים שם פרפרים ואוספים שם פרפרים מתים, אני יודע, או מטבעות של אנגליה, בולים, כן? אז ככה לעשות תחביב, ללמוד זוגיות. להפוך את זה ממש למשהו כזה מקצועי. לשמוע שיעורים, לקרוא ספרים, ללכת להרצאות, ללכת לייעוץ פרטים וכו'. כמו שאנחנו יודעים שיש תופעה כזאת בזמן האחרון, שאדם שהוא חולה באיזושהי מחלה, הוא יכול להיות מומחה למחלה שלו הרבה יותר טוב מרוב הרופאים שיש. למה? כי רופא צריך לדעת המון מחלות, המון דברים לטפל. על כל מחלה הוא צריך לקרוא 10 מאמרים מקסימום, הוא יכול לקרוא, לא יותר, כי יש הרבה מאמרים. אבל מישהו שזאת מחלה שלו, ואין לו משהו אחר לעשות, אז הוא יכול לקרוא מאות מאמרים. מאיפה רופא יודע מה לעשות? מקריאה, מניסיון, מדיבור, אבל הוא ככה עסוק בהמון תחומים. ואילו חולה שהוא פתאום קיבל את המחלה הזאת, רק על זה. אז למי יש יותר סיכוי להיות מומחה במחלה הזאת? לחולה. יש אינטרנט, יש ספרים, יש התייעצות עם רופאים, יש כל מיני דרכים איך להיות מומחה למחלה. אז באותה צורה נראה לי שזה צריך להיות מומחה לכל זוג, צריך להשתדל להיות מומחה לזוגיות. ללמוד. פשוט להפוך את זה לזה שזה החומר לימוד שלך, זה הדבר שהכי מעניין אותך, שאתה מתעסק בו וכו'. כי דבר הזה, הוא, כמו שאמרנו קודם, זה הופך אותך או לממורמר, או למאושר. אז למה לא להיות מאושר? למה לא להשקיע בזה מאמצים? למה לא ללמוד איך עושים את זה? כל מיני דברים בפסיכולוגיה, ויש כל מיני חומר מעניין בתחומים הללו, ובשיחות ביניכם, בין בעל ואישה, איך להתקרב עוד יותר, וכמה, ולדבר על זה, ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, שהזוגיות זה לא משהו שהוא דרך אגב. הוא לומד בישיבה, הוא מתקדם, הוא בכולל, הוא גם נשוי, כן, בטח, כן, אבל מה הוא עושה? הוא בכולל, כן, הוא שם, שם. הוא עושה, היא עושה את הקריירה, היא עושה את התואר, היא לומדת, זה, עובדת שם בבית ספר. והיא גם נשואה, כן, כמובן. לא, אני חושב שצריך להיות הפוך. עיקר העניין, עיקר הדבר בחיים, זה הקשר הזוגי. והיא גם לומדת תואר, והוא גם לומד בישיבה. אני חושב שזאת בעצם אמירה של רבי עקיבא. נכון שתלמוד תורה כנגד כולם, זה נכון. אבל יחד עם זה, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. דהיינו, מה זה כלל גדול? שזה הכלל. כמו שמהר"ל מסביר את זה בנתיב אהבת הרע, אז הוא אומר שם יש מחלוקת בין עזאי ובין רבי עקיבא ובין ננס, מה הדבר הכי חשוב בתורה, וחז"ל אומרים שם יש כל מיני דעות, אבל הדעה שהיא הכי רווחת והכי חוזרת על עצמה, זה הדעה ש... ואהבת לערכה כמוך, זה הכלל גדול בתורה. למרות שיש דעות אחרות. תודה רבה. נכון שתלמוד תורה כנגד כולם, זה ודאי, אין ספק. אבל מהו העיקר, מה התמצית של לפי רבי עקיבא? זה ואהבת. ועם מי אתה יכול לעשות? ואהבת לך כמוך יותר ממשתך. אין עוד אדם בעולם שאיתו אתה יכול כל כך לדייק וכל כך לקיים את המצווה הזאת. יותר ממנה. וגם יצא הפוך, כמובן, כן? אין דבר יותר גדול בחיים מאשר קשר טוב בזוגיות. לא חינוך ילדים ולא גידול ילדים. צריך להוציא מהראש את ה... את... זאת אומרת, לעשות שינוי של ציר מרכזי בתפיסת עולם שלנו. זוגיות זה לא דבר שהוא דבר חשוב בחיים. זה לא דבר חשוב. זה דבר מרכזי. זה עיקר. לא חשוב. זה עיקר החיים. ואדם שהוא לא מאושר בזוגיות, לא משנה למה הוא הגיע, לאיזה הישגים. הוא יכול להיות מנכ״ל, הוא יכול להיות רב הראשי, הוא יכול להיות משהו אחר, לא משנה. האדם הזה, מבחינת התחושת האושר שלו, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, אם אין לו זוגיות טובה. אם אתם שומעים שיש מישהי מוצלחת, סגנית מנהלת בבית ספר, כולם אוהבים אותה, היא עולה, הכל טוב לה, ממש מעולה. רק מה יש שם? יש לה קצת בעיות בבית עם הבן זוג, אבל חוץ מזה, אמא לתפארת, והיא עושה תואר שני בחינוך, ויש לה שם אוטו שלה בעצמה. דעו לכם שבלב רע לה, נחס. היא ממורמרת. אין אדם מאושר עם זוגיות שלו לא מוצלחת. לכן, אני חושב שזה בעצם עיקר הרעיון. כן, בבקשה.
אפשר
שאלה? כן.
אחרי שזוג מחתן, אז ברור ש... זה הפעם הראשונה שלהם ביחד, שעוברים לגור ביחד סוף סוף, ואז כנראה חוץ מהחיבור הרוחני, מתחיל גם כל הטיעון של החיבור המציאותי, מה שמגלים...
תשאל ישר שאלה.
אז איך אפשר בצורה הנכונה להסתדר בינו לבינה מה שמפריע עליו?
אז אני... טוב, האמת היא שאני חושב שאני כבר אמרתי, אבל אני יכול לחזור להגיד את זה.
מה השאלה?
איך אפשר לגרום שזוג הזה יסתדרו, למרות שיש לו עיניים חילוקי דעות וכל מיני דברים שהם לא כל כך מסתדרים, נכון? אז איך עושים את זה? אז כמו שאמרתי קודם, צריך להפוך, לשנות כיוון. לעשות לעצמך מטרה אקטיבית למצוא חן בעיני אשתך. כל המחשבות שלך מכוונים לנקודה הזאת. איך לעשות לה טוב? איך למצוא חן בעיניה? תחשוב שזה הנישואים השניים, ולפניך שתי אפשרויות, להיות ממורמר או להיות מאושר. ואם אתה לא תמצא, ואם אתה לא תעבוד אקטיבית, לא תשתדל למצוא חן בעיניה, תהיה ממורמר. ועכשיו, פירוש, אידך זיל גמור. אתה הולך, אתה מחפש חומר, ספרים, אתה עוסק בזה. אתה גם עובד, אתה גם לומד, אתה גם נוסע לחופשה. אבל עיקר חייך זה למצוא חן בעיניה. איך לעשות לה טוב, שיהיה לה נחמד, טוב איתך. בדרך כלל זה עובד גם הפוך. היא גם עובדת. אבל זאת המשימה. פשוט יש פה, אתה רואה, יש פה כמה ספרים... יש פה הרבה ספרים על זוגיות, יש הרצאות, יש הצגות, יש כל מה שאתה רוצה. על נושא הזה של זוגיות. אני יכול לתת לכם אולי, אתה יודע, אולי השאלה שלך היא דווקא נותנת לי פה מחשבה שפעם אני ראיתי חוברת הדרכה איך למצוא חן בעיני אדם שאתה לא מכיר אותו. למה צריכה להיות חוברת הדרכה? כל מיני אנשים שנגיד רוצים למכור לך שם משהו, מוכרים לך, באים למכור ספרים, הביתה, באים, או אתה בא לרעיון עבודה, או אתה בא למפגש, כל מיני מצבים חברתיים, שנפגשים פעם ראשונה שני אנשים, זרים אחד לשני, ויש לכם כמה שעות, הם מדברים אחד עם השני. ואיך לעשות שהקשר ביניכם הוא יהיה קשר טוב? רעיון, נכון? חוברת טובה. איך למצוא חן בעיני מישהו? יש אפילו ספר שלם שם של דייל קרנגי, שהוא שם איך לעשות חברים, וזה יש לו גם, יש המון ספרים על זה. יש גם, עד היום, יש כל מיני, הוא כבר נפטר לפני איזה 80 שנה, עד היום ישנם אנשים שעובדים בשיטה שלו, מגיעים לארץ, עושים את זה בכל מיני סדנאות, קורסים, איך למצוא חן בעיני אנשים אחרים. יש כל מיני. אז אבל אני ראיתי חוברת הדרכה כזאת, קצרה מאוד, ורשמתי לעצמי, והתכוונתי להגיד את זה פה, בהרצאה הזאת, כמה מהנקודות מהחוברת הזאת. ואתה עכשיו אמרת לי, אני באמת חשבתי שזה יכולה להיות דוגמה טובה, לא רק לטיפים שכתובים בחוברת, אלא לעצם הגישה. כמו שאנשים אומרים, מה הראש שלך? איך אתה חושב? אז אני חושב שזאת הדרך. שהראש שלך הוא מכוון באופן אקטיבי למצוא חן בעיני ולחשוב שאתם נשואים שניים. אז מה שם בחוברת הזאת יש, מה הם אומרים שם בעצם? מה ההצעות שהם נותנים? אז יש 10 נקודות, 10 טיפים כאלה, 10 דיברות שהם מציעים להיות קשר טוב בין בני אדם. דבר ראשון, תשתמש בחוש הומור. תהיה נחמד. תגיד, לא צריך כל הזמן להגיד בדיחות באופן היסטרי וככה זה. אבל להשתמש בחוש הומור, להיות כזה קליל, לא כבד, לא בא רציני כזה. אנחנו עכשיו פה מביאים גאולה לעולם, כן? כן. כזה, ככה, נחמד, כן? זאת אווירה נחמדה ביניכם. כן, בבקשה. אני חושב שחברותה. חברותה. חברותה, ככה זה נקרא. טוב, אני כותב לכם הכל תמצית, כן, כמובן. זה חוברת שלמה, עם המון המון פרטים, ואני עכשיו נותן ממש רק את הסיכום של הכל, כן? דבר שני, לא לתת לצד השני תחושה של חוסר אינטליגנציה. כאילו, שאתה חכם והיא לא כל כך, כן? זו תחושה של עליונות, והוא לא כל כך מבין, הוא לא כל כך יודע, ואתה רוצה להסביר לו, אתה רוצה למכור לו שם, יודע, שם משהו, אבקת כביסה, אז הוא לא מבין באבקת כביסה, ועכשיו אתה תלמד אותו איזה חומר ביוכימי נמצא במרכיב שם, שלא נמצא אחר. אז אתה עכשיו משתמש בכל מיני מילים לועזיות כדי לתת רושם. אז לא, כן? לא, זה כאילו לדבר בגובה עיניים, לא לתת תחושה של... דבר שלישי, להתבטא בקרצונו. כאילו, לתת לו לדבר חופשי. כן? הוא רוצה להגיד משהו, צד השני רוצה להגיד משהו, תנו לו לדבר. אנשים אוהבים כשמישהו שומע, מקשיב להם. זה מעורר בהם אמפתיה, כזה יחס טוב, חיובי. לפרגן על אישיותו, על מעשיו, לשקף. זה לא אומר לתת מחמאות. זה לשקף דברים חיובים שיש אחד בשני. אני רואה שאתה כך וככה. להגיד את זה. לא רק לראות שהוא, נגיד, הוא הציע לך לשתות, אתה רוצה להיכנס, לשתות, תשב, אולי תאכל משהו, אז אפשר להגיד, כן, לשקף, אני רואה שאתה, יש לך קבלת אורחים, אתה עושה, כאילו, אתה נותן הרגשה טובה, לשקף, לדבר, לא רק, סבבה, כן? אז לא, אלא לשקף, לדבר איתו, להגיד מה, אתה מרגיש חזרה, אתה נותן פרגון, עין טובה, מבטא את היחס חיובי כלפיו. למה אני אומר כל זה? אני בכוונה רוצה שאתם תשמעו את זה בלשון כמו כאילו בין שני אנשים זרים, לאו דווקא בעל ואישה. זה בין כל אנשים יכול להיות קשר שכזה. קל וחומר בעל ואישה, למה? כי זה לא קשר חשוב, אלא זה קשר עיקרי, מרכזי. דבר חמישי, לדבר איתו על מה שהוא מסכים. קודם על מה שהוא מסכים. לגרום לו להגיד, נכון, כן, אתה צודק. כן? כאילו אתם נמצאים באותו גל. לא שאתה בא ישר, אומר לו, תזרוק מפה כל המכונות כביסה שיש לך, כאילו אני יודע, תזרוק מכונה מהבית. עכשיו אני מביא לך את זה. לא, יש משהו שטוב, טוב לתת פרגון. לתת על מה שהוא כן מסכים. צריך להתפתח אווירה של ידידות. אתם יודעים, יש בכל אחד מאיתנו מעין, איך להגיד את זה, שפה של אינטואיציה, או שפה של תת מודע, או שפת הגוף, או קליטה, אנחנו קולטים אחד את השני באופן אינטואיטיבי, הרבה פעמים. אתה יכול להגיד דברים חיובים וטובים וכולי בחוץ, אבל אנשים מרגישים שזה לא זה. הם קולטים שזה לא זה. אז לכן יש ערך ליצור ביניכם אווירה טובה. גם אם אתה אומר הכל נכון וטוב, אבל אם זה נאמר בצורה כזאת טכנית, מלאכותית, בוקית, כזאת, אז זה לא עובד כל כך טוב. אבל זה הרגשה של ידידות. יחסים טובים, ידידותיים ביניכם. זה דבר שישי. לפתח קשר ידידותי. דבר שביעי. להשתתף בשמחתו ובצערתו. לבן אדם יש משהו חיובי, טוב, אני יודע, נגיד בדוגמה של אישה חוזרת מהעבודה ואומרת, קרה ככה וככה, שם מנהלת אמרה לי זה וזה, שכינה אמרה ככה וככה, אז מה הבעל אומר? הוא אומר, תעזוב, תעזבי, אל תשימי לב, זה שטויות. מה את בכלל מתעסקת? זה שטויות. אז זה לא נקרא להיות בקשר ידידותי, זה לא נקרא... כן, זה לא פותר בעיה, זה לא שיתוף בשמחה או בצער, אלא לא, צריך להשתתף. לחזור על דבריו. זאת אומרת, לשאול אותו, הבנתי נכון? אתה אמרת זה וזה זה, אז זה בעצם כך וככה זה יוצא? זה שיקוף, נכון, לשקף את דבריו. זה גם יוצר אינטראקציה חיובית, תחושה שמבינים אותי. אני בעצם, כן, בקשר איתך, אני מובן, אתה מבין, כן, לשקף דברים. זה אם זה טכני נעשה, או אם זה נעשה באופן כמו כפייתי כזה, שהוא כל הזמן חוזר משהו, אז זה... אבל כל דבר, כל מה שעכשיו אמרתי, זה יכול להיות בלתי נסבל.
גם לפי כל מה שאמרנו, כל אחד בבית צריך ללכת עם יועץ משפטי. זה לא ילך.
כן. כן. ודבר נוסף, כשמדברים איתו, אז משתמשים בו כדוגמה חיובית, לא כדוגמה שלילית. נגיד, לא אומרים לבן אדם, נגיד, אתה עכשיו גנבת, אז לא, אלא אומרים להפך, כשאתה נותן צדקה ואתה עושה כך וככה, תמיד הוא דוגמה חיובית, לא דוגמה שלילית. ודבר אחרון, לא להטיף. לא רק לא להטיף מוסר, אלא לא להביא אותו לאיזשהו דבר שאתה רוצה להביא, אלא זה צריך להיות דו-שיחי, הדדי, אינטראקטיבי, שאתם מדברים באמת. זאת אומרת, יחס ביניכם זה יחס של שיחה. לא שאתה עכשיו בעצם רוצה למכור לו את שם גלגל מכונית. שם. אלא שיחה. זאת אומרת, לא להיות מגמתי, לא לעשות את זה שיש לך איזושהי מטרה ואתה מבין, אלא לנסות ליצור קשר הדדי. אבל זה פחות או יותר, אבל העיקר כאן, מה שרציתי להגיד, זה הכיוון. כיוון יותר, זה עבודה אקטיבית למצוא חן. ואז בדרך כלל הקונפליקט הוא יכול להיות פתור. כן?
שאלה שנייה, זה... כמו שהרב הביא את הדוגמה של הזוג, שלא היה אכפת לכל אחד מהם שיהיה את הגירושים, זה לא משנה את זה. זה לא מצב יותר גרוע להישאר נשוי במצב כזה, מה שבאמת אולי מתחדש.
לא, לא. אם הם לא עובדים, אז זה סיפור אחר, אבל פה הם באים כדי לתקן, אז יש סיכוי שהם יצאו מזה. אבל אני בגדול לא מאמין בגירושין, אם זה לא מצבים ממש פליליים או פתולוגיים או משהו, דברים נוראים. בגדול גירושים לא פותרים שום בעיה, כי רוב הדברים שאנשים לא קיבלו, נגיד, לא הסכימו אצל בת זוג הראשונה, כשהוא מקבל את השנייה ויש לה אותם הדברים ועוד יותר, אז הוא כבר מרוצה, כבר בסדר, כי מה שעוברים זה ממש, לעבור גירושים זה ממש גיהנום, פשוט גיהנום. אז פתאום כשהוא כבר קיבל סוף סוף את זה, אז הוא כבר שמח, וכל אותם הדברים שהוא לא עשה אצל אשתו הראשונה, עכשיו הוא עושה אותם ואין לו שום בעיה. ועכשיו כן משתתף בעבודות בבית, והוא כן שוטף כלים, והוא כן מגיע מוקדם מהעבודה, והוא כן לוקח ילדים מהגן, הוא פתאום כן, הכל בסדר, ועכשיו לא מפריע לו כלום. זה הרבה פעמים ככה קורה. יש, כן, תגיד. אני חושב שהם הסתדרו. כן, אני לא יודע בדיוק מה קורה להם עכשיו, אבל אז הם הבינו ואני חושב שהם הסתדרו. כן, נזכרתי, אני ראיתי אותו פעם, ראיתי שהם נשואים. אז נראה לי ש... כן, יכול להיות שהם מרמרים, יכול להיות. טוב, אולי לסיכום, יש עוד שאלות? יש עוד מישהו רוצה להגיד? טוב, אז אולי לסיכום אני אגיד לכם רק את המין כזה חצי בדיחה שהיא אמיתית מהחיים, אבל יש פסיכולוג אחד שכתב ספר של על חיי משפחה, והוא מספר שם בספר הזה שהוא נותן הרבה הרצאות על זוגיות, ובכל הרצאה הוא היה פותח, פעם, כן? הוא היה פותח את זה בשאלה. והיה שואל את האנשים, האם יש פה מישהו שמכיר אדם אידיאלי, אדם שלם, אדם מושלם? וכמובן שאף אחד לא היה אומר שכן, הוא מכיר אדם מושלם, ואז הוא בנה שם הרצאות שלו, שהכל הלך על זה, שאין אנשים מושלמים. אין. אז ממילא אתה מתחתן עם זה או עם אחר, אז לזה יש מגרעות כאלה, אז למישהו אחר יש לו מגרעות אחרות, ואין טעם לריב, ואין טעם לעשות שום דבר, כאילו פשוט אתה צריך ללמוד איך אתה מסתדר, ואיך אתה חי עם מישהו שהוא לא מושלם, ואתה לומד לחיות ולאהוב את מישהו שהוא מושלם, שהוא לא מושלם. וזהו, ואתה בעצמך לא מושלם, נכון? זהו, אז אתם שתיכם, ככה לומדים לקבל וחיות, וזה היה המסר שלו, אלו היו ההרצאות, שהוא היה מלמד אנשים איך ככה לחיות. יום אחד הוא הגיע לאחד ההרצאות, והוא פותח את זה בשאלה הריטורית הרגילה שהוא פותח, ושואל, האם יש פה מישהו מהנוכחים שמכיר בן אדם מושלם? כמובן, אף אחד לא אומר, כן, חוץ מפתאום אחד שם מאחורה, מרים יד, אומר, כן, אני מכיר. כן, אדם מושלם, כן, מי זה? אומר, זה בעלה הראשון של אשתי. בהצלחה.
אני רוצה לכולם.